אנחנו רצינו אתמול להגיע לרמב"ן ולא הצלחנו להגיע אליו, אז אנחנו נגיע אליו היום בעזרת השם. אז אנחנו ברמב"ן בדף מספר 16 מתחת לכותרת. הנה כתב הרמב"ן מפורשו לתורה. אתמול קצת עסקנו ברקע לרמב"ן הזה. ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את תושביה. אומר הרמב"ן, יחמיר הכתוב באריות בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא הנפשות העושות. שואל הרמב"ן, תודה רבה, שואל הרמב"ן, והנה האריות חובת הגוף ואינן תלויות בארץ. בזה קצת התפזרנו אתמול, מותר לנו פעם ב. והנה האריות חובת הגוף, כלומר היות והמצוות, מצוות שמירת האריות היא מצווה קבועה, היא לא תלויה בזמן ולא במקום. ישנן מצוות שתלויות בזמן, ישנן מצוות שתלויות במקום. אז אם עם ישראל היה גולם ארץ ישראל כי הוא לא שומר על מצוות התלויות בארץ, למשל כמו שאומרת הגמרא במקום אחר על מצוות השמיטה, אנחנו מבינים חובה בכל זמן ובכל מקום. מדוע על ידי ישראל גולם ארץ ישראל? אומר הרמב"ן, אבל סוד הדבר בכתוב, בהנחל אלי גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, כי חלק השם עמו. והעניין, כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים. אולי נגדיר רגע את המשפט הזה. כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הכוונה שהוא ברא את הכל. הכל זה כולל הכל. כולל בעיקר, או לא בעיקר, אלא כולל באופן תמציתי, שני חלקי הבריאה. כולל את הבריאות החומריות שהוא ברא, שנקראים בתורה בראשית ברא אלוקים את הארץ, וכולל את הבריאות הרוחניות שבבריאה, שבמילה אחת הבריאות האלה נקראות שמיים. אז בראשית ברא אלוקים בריאות רוחניות, הנקראים שמיים, והם בריאות, נקרא להם חומריות, המופיעים שנבראו פה בארץ. ויש קשר בין העולמות. הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות. עולם הבא, עולם הזה. כי ביה, השם צור עולמים. רואים חז"ל, עולם הבא נברא ביוד. יוד זאת הנקודה הראשונה, הבראשיתית. ההתחלה. נקודה אחת, שמן הכל התפשט. ועולם הזה נברא ב-A, זה ארבע רוחות שמיים, והנקודה הפנימית שנמצאת. המספר חמש בתוך הארבע. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה עולמות. באופן כללי נאמר שהוא ברא עולמות רוחניים, והוא ברא עולמות גשמיים. הוא ברא עולם שכאן הרמב"ן קורא לו עולם עליון, וברא עולם שנקרא לו עולם תחתון. עולם פה, בעולם שלנו. ומה היחס בין העולמות? אומר הרמב"ן, הרי אם הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, את השמיים ואת הארץ, מה היחס בין השמיים לבין הארץ? יש איזשהו יחס. אומר הרמב"ן, ושם כוח התחתונים בעליונים. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הבורא אינסוף ברוך הוא, שם את הכוח התמציתי, הפוטנציאלי, שמופיע פה בתחתונים בצורה מתפרטת, שם אותו בעליונים. כמו שאמרנו אתמול בצהריים, לכל עם יש שר, שהשר זה לא איזה מעופף עם כנפיים, אלא השר הזה, הכוונה, הכוח התמציתי של אותה אומה בעולם הרוחני. שכשהכוח התמציתי הרוחני הזה מתפשט ונקרא לזה משתלשל מהעולם העליון לעולם שלנו, אז זה מופיע בצורה של עם וארץ והיסטוריה ופוליטיקה וכו'. אבל באמת זה מתחיל בשורש הדברים, כמו שאמרנו על עם ישראל. יש מציאות שנקראת כנסת ישראל, והמציאות הזאת היא בעצם היא זאת שנבראה לפני בריאת העולם. בראשית הראשית לישראל הכוונה כנסת ישראל, כפי שעסקנו בריחות. ומכנסת ישראל הזאת השתלשלה המציאות שנקראת עם ישראל בפועל. כלומר, סך הנשמות במהלך הדורות וכו' וכו'. אבל עם ישראל זה לא אוסף של אנשים מאז, נגיד, ימי מצרים עד סוף ימות עולם. עם ישראל הוא בעצם השתלשלות מעשית, השתלשלות גשמית, השתלשלות שהוא גשמה, של התמצית הפנימית שנקראת נשמת ישראל, כנסת ישראל, סגולת ישראל. זה הסדר. אז בעצם הכל מתחיל מהעולם העליון. שם כוח התחתונים בעליונים. מצד שני, זאת נקודה שלא הזכרנו אתמול בצהריים, מצד שני, יש השפעה פה בעולם התחתון על העולמות העליונים. כפי שהזכרנו פעם אחת, יותר אולי, את מה שכותב בנו של נפש החיים בפירוש למסכת אבות, כותב נפש החיים, בנו של נפש החיים בספר נפש החיים עצמו, זה מופיע בהגאות, דע מה למעלה ממך. דע שמה שיש למעלה בעולמות עליונים זה ממך. זה לא סתם דע מה למעלה ממך, אין רואה אוזן שומעת וכו', אלא דע שיש עולם עליון שהוא מעבר לעולם התחתון, ואתה פה, כל אחד מאיתנו פה פועל בעולם התחתון, והפעולות האלה שבעולם התחתון משפיעות על עולמות עליונים, וממילא כאור חוזר אל העולם שלנו בחזרה. זה כמו אם אפשר לומר אופניים כאלה. כשאני נוסע באופניים, מה בעצם אני עושה? אני סך הכל מסובב את הפדל. הפדל הזה מסובב גלגל. הגלגל הזה מסיע את גוף האופניים. ועל גוף האופניים יושב אני. ואני נוסע. ובעצם מה מסיע אותי? הפדל. כלומר, הרגליים שלי סובבו את הפדל. הפדל סובב את הגלגל. הגלגל הניע את גוף האופניים. ועל הגוף נמצא אני. אז אני מתקדם. אז בעצם זה פעולה שהיא משתלשלת.
אתה יכול להתחיל את זה אפילו עוד לפני הפדל.
כלומר?
הרצון שלך לסובב את הפדל בעצם.
נכון.
אז איך זה מתחבר, נגיד?
לא, אתה אומר דבר אחר, שזה לא מתחיל מהמעשה, אלא זה מתחיל ממקום אחר, של רצון, מחשבה, דמיון. נכון, זה נושא אחר אבל, אתה צודק. אני לא אמרתי, מה מסובב את הפדל. או בוא נאמר ככה, לא אמרתי שרק המעשה מסובב את הפדל. ברור שלמעשה קדם רצון, לרצון קדם מחשבה, למחשבה קדם נשמה, ברור. אבל זה עכשיו לנושא. בסדר? משהו כזה, בדיוק, יפה. מה אור אומר הערה יפה? שמעשה, עוד פעם. כוננה עלינו, מעשה עדינו, כוננו, בדיוק. יפה. שהקב"ה הוא כונן עלינו, אבל אנחנו, אפשר לומר, כוננים. אנחנו ממשיכים.
שהסטנדר מריש או מה שאני יודע.
איזה סטנדר?
שזה לא משהו,
המעמד של הספר מריש מאוד. טוב, אנחנו בעד תורת הקוונטים, כנראה שזה מריש.
בגלל שהשולחן רועד פשוט.
טוב, אני אשתדל שלא ירד. ראיתם שהוא רעד משהו? אולי הוא שומע דברי תורה, אז הוא מתעורר.
אדם שהיכה עם גרזן ויצא נץ שבב, ופגע למישהו בעין והרג אותו, זה חייב גלות או לא?
מה זה קשור לעניין? לאן אתה חותר?
מכוח
זה עשה פעולה. אז הגמרא דנה שיש נזקים שהם מכוח האדם, יש נזקים שהם לא מכוח האדם. נכון, חיצון משום משאב, כל זה, כל הסוגיה הזאת. טוב, אז אם כן, בואו נחזור. אבל סוד הדבר, בכתוב, והנחל אילן גויים בהפרידו בני אדם יוצא גבולות עמים. כלומר, והעניין, כי השם הנכבד ברא הכל. הכל הכוונה את כל העולמות. העולמות התחתונים והעולמות העליונים. והיחס בין העולמות זה שמצד אחד, התמצית של העולם התחתון נמצאת בעולם העליון, ומצד שני, העולם התחתון יכול להשפיע על העולמות העליונים, וממילא, לא רק להשפיע על העולמות העליונים, גם להשפיע על העולמות העליונים שיחזירו אלינו כאור חוזר את מה שיש בנו. ממש כמו הפדלים האלה. שיש כאן איזה מהלך, איזה גלגלי שיניים שאחד הוליך את השני ומשפיע על השני.
אבל אנחנו דיברנו על זה שיש מגמה לעולם, זאת אומרת, אז כמה שאנחנו נפדל בעצמנו, עדיין יש
נכון.
רוח זה, גבית.
זה הפלא הגדול, זה הפלא הגדול. איך מצד אחד, בוא נשתמש במילים אמוניות של בניין אמונה. מצד אחד איזשהו מלאך סגולי שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו, מצד שני יש כאן איזה מלאך בחירי שכביכול בני אדם מנהלים אותו, ובאמת יש בחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא יוצר איזו מציאות מופלאה ביותר של הכוח הסגולי והבחירי של שני הכוחות האלה שהם משתתפים ביחד בצורה מופלאה. נכון? אתה צודק. טוב, בואו נתקדם. אז אם כן, העניין כי השם הנכבד ברא הכל ושם כוח התחתונים בעליונים ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בהצטגננות. היות וכל עם הוא סוג של בריאה פה בארץ, ויש לו גם ארץ, אז ממנו ברור שלכל עם יש גם איזה כוח, שהוא בעצם התמצית שלה, של העם הזה. שהכוח הזה נמצא בעולם עליון, שנקרא לו כוכב, נקרא לו מזל, נקרא לו שר, מדרגות מדרגות בכוחות עליונים. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע בהצטגננות. וזהו שנאמר, אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים, כי חילק לכולם מזלות בשמיים, וגבוהים עליהם מלאכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם. הזכרנו אתמול בצהריים את המשל הבא, הוא משל פשוט. משל למה דבר דומה? לראש ממשלה, שיש לו מדינה שלמה לנהל, אבל מתוך שהוא צריך לנהל את המערכת באופן כוללני, הוא לא יכול להתמקד בכל עיר באופן פרטני. אז מה הוא עושה? הוא ממנה ראש עיר בכל עיר, וסומך על ראש העיר שינהל את ענייני העיר לפי עניינה. ברגע שבאמת ראש העיר מרגיש שיש כאן איזושהי צומת משמעותית, אולי גם קשורה לכל המדינה, הוא יבוא לראש הממשלה, יגיד לו, תשמע מה אתה מציע, מה עושים? אבל לא בכל נושא, ראש הממשלה מתערב ביחס לראש העיר. ברור? אז מה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא אלוהי כל העולם. כבר נראה הרמב"ן אומר את זה. אבל זה שהוא אלוהי כל העולם, זה לא אומר שהוא מנהל באופן, בפועל את כל העולם. הרי אנחנו יודעים שלא כל מחת יודע מה כל חייל עושה בכל מסדר. ברור שלא. פעם בכמה זמן יש מסדר מחת. כן, אבל לא בטוח שזה נעשה. לא בטוח שזה נעשה. אולי לא. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא אמר, אני משאיר את האחריות לניהול של כל עם בארץ, למה שאנחנו קוראים כאן מזל, שר, מלאך. עכשיו, היות וכל עם יש לו את השר שלו, ולא את האינסוף ברוך הוא, ממילא זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כמו שראינו אתמול באורות, זה טומאה, זה חציצה. זה לא, הרי לא כל ראש עיר עושה בדיוק את מה שראש הממשלה היה עושה. נכון? כל ראש עיר יש לו את האישיות שלו, את השיטה שלו, את התיאוריה שלו, את המחשבות שלו, את החלומות שלו. אז זה משהו אחר. ואז מה יוצא? והנה השם הנכבד הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים לכל העולם. נכון, הוא ראש הממשלה על הכל, נכון. אבל לכל העמים בכל הארצות, הוא השליט שם שר ומזל שוטר ומושל, קצין שוטר ומושל. אבל יש ארץ אחת. שראש הממשלה אמרתי, יש עיר אחת, סליחה, שראש הממשלה אמר, בעיר הזאת אני שולט באופן ישיר. בעיר הזאת אני רוצה למלוך. למה? כי העיר הזאת היא בעצם התמצית של כל הערים. אז בעיר שהיא התמצית של כל הערים, אני רוצה להיות. כי היא תשפיע על המהלך הכוללני. אותו דבר. יש עם שהוא התמצית של כל העמים. יש ארץ שהיא התמצית של כל הארצות. יש תורה שהיא התמצית של כל התורות. כמו שראינו באורות. אז בעם הזה, על הארץ הזאת, אני צריך למלוך באופן ישיר. אני לא יכול להטיל את המשימה על מישהו אמצעי. על איזה סרסור, על איזה מתווך. אני לא יכול. למה? כי העם הזה, בארץ הזאת, הוא התמצית של כל מה שיקרה לכל העמים וכל הארצות. לכן זה נכון שראש הממשלה בדרך כלל לא מנהל כל עיר ועיר, אבל עיר שהיא נקרא לזה עיר הבירה, הבירה במובן שהיא בעצם התמצית של הכל, כאן ודאי שהוא ייקח אחריות. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא כביכול ישיר לעצמו, אפשר לומר, את ההשגחה המדויקת, המוחלטת, על עם ישראל בארץ ישראל. בכל הארצות יש שר ומזל. בארץ ישראל, רק הקדוש ברוך הוא. בעצמו, בצורה ישירה, זה מה שנאמר, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית שנה דחית שנה. רק פה, במקומות אחרים, במקומות אחרים לא. ולכן, נתקדם טיפה. והנה השם הנכבד הוא אלוקי אלוקים ואדוני אדונים לכל העולם. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, אמצעות היישוב, הכוונה מרכז היישוב, תמצית היישוב, יסוד היישוב, מקור היישוב, אמצעות, מלשון ממוצע, בינוני, הבינוני הוא בין לבין, הוא כולל את שני הצדדים, היא נחלת השם המיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין, שוטר ומושל, בהנחילו אותה לעמו המייחד שמו זרע ואביו. וזהו שנאמר, ויתן מסגולה מכל העמים כלי כל הארץ. והנה קידש העם היושב בארצו בקדושת העריות וברובי המצוות להיותם משמו, כמו שאמרנו, בארמון של המלך לא מתנהגים כמו שמתנהגים במדשאה שנמצאים הגננים, זה לא אותו דבר. ולכן פה הקדוש ברוך הוא נמצא. אז פה הציפייה של הקדוש ברוך הוא של המלך היא ציפייה אחרת לגמרי. יש ציפייה אחרת איך מתנהגים בארמון מאשר ציפייה איך מתנהגים במדשאה, זה לא אותו דבר. אני מדלק טיפה. יאמר, כי הבדיל אותנו, מביא כאן פסוקים, הבדלתי אתכם מכל העמים וכו'. יאמר, כי הבדיל אותנו מכל העמים, דילתי שלוש שורות, אשר נתן עליהם שרים ואלוהים אחרים, בתיתו לנו את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלוקים, ונהיה מיוחדים לשמו. והנה לכן, היות וכאן מדובר על פלטרין של מלך, על הטרקלין, על הסלון, על המקום המרכזי, שהוא תמצית הכל והוא משפיע על הכל, ולכן האלוהים נמצא פה באופן מיוחד, בלי אמצעים. והנה, הארץ שהיא נחלת השם הנכבד, תקי כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלים עריות. בחוץ לארץ, זה גם לא מצווה מה שנעשה, נכון? אבל החוץ לארץ לא מקיאה, כי שם זה הגנן. אבל פה בארמון, זה המלך בעצמו. עכשיו שימו לי, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שבשבילה בעצם אנחנו הגענו לכל זה. והנה, בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל לשם הנכבד, אין תארה בשלמה, בעבור המשרתים המושלים עליה, והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם. יגיד אדם, תשמע, אני נמצא בחוץ לארץ, אני מבחינתי עושה את כל המאמצים, בא בלב שלם בנקיות, פונה אל השם. מה הבעיה? מה זה משנה אם אני נמצא בארץ ישראל, או אני נמצא בניו יורק, או בתימן, או בפולין? מה זה משנה? העיקר זה הרצון שלי, המחשבות שלי, הנקיות שלי, הטהרה שלי. אני מתאמץ, אני מתכוון באמת. זה טעות חמורה. והנה בחוץ אל הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, מצד האדם, מצד מאמץ האדם מלמטה למעלה, הכל הוא להשם הנכבד. ניקח נקודה, נצא מנקודת המוצא הזאת, שהכל הוא באמת לשם הנכבד, בלי אינטרסים, הכל נקי, הכל טהור. בסדר גמור. אבל אף על פי כן, אין טהרה בשלמה. למה? ועבור המשרתים, המושלים עליה. אתה מבחינתך יכול לעשות את כל המאמץ. ובאמת אתה עושה את המאמץ בלב שלם, בנקיות. נכון. אבל מה נעשה? שם אלוהים החליט שהוא מתגלה דרך שר ומזל. והשר והמזל הזה משפיע, יש לו אישיות אחרת. וכשאתה פונה אל אלוהים דרך המקום ההוא, אז השר והמזל של אותו עם משפיע על הפנייה שלך. אז זה לא נקי. אז זה לא קשור אם תתאמץ או לא. כמו שהזכרנו אותנו בצהריים. משל, הרי אמרנו הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא מתגלה באשן, עולם שנה נפש. ניקח את הדוגמה של הזמן, של השנה, זמן. הקדוש ברוך הוא קבע שהוא מתגלה באופן מסוים בימי חול, ובאופן אחר בשבת. יבוא האדם יגיד, אני רוצה לגלות קדושת שבת ביום רביעי. עם כל הכבוד שאתה רוצה, אבל היום לא שבת. מאז שאלוהים ברא את העולם, ספר שבעה ימים, כל יום שביעי הוא בחינת שבת. בשבת יש מעין עולם הבא, יש נשמה יתרה. אבל אני מאוד מתאמץ. כמה הכנות עשיתי לקראת יום רביעי שיהיה שבת? בישלתי את כל האוכל, ניקיתי את הבית. עשיתי משמר לפני כן ביום שלישי בלילה. הנה עכשיו אני יושב רוקד לחדודים מסביב לשולחנות. שר שירי סעודה שלישית. אז למה לא כל יום שבת?
ככה.
אני יודע, לכן לזה אני רומז. למה לא כל יום שבת?
ככה.
ככה בדיוק. כי אלוהים קבע שפעם בשבוע שבת, אז אני יכול להתאמץ עד מחרתיים להרגיש קדושת שבת מבחינתי. אני אפעל באמת בנקיות את כל הפעולות הנצרכות כדי שאני מבחינתי אבוא מוכן. נכון? אבל לפני שיש פנייה מלמטה למעלה, יש חלות מלמעלה למטה. אז אם הקדוש ברוך הוא קבע שפעם בשבוע מאז בריאת העולם, כל שבעה ימים זה שבת, והיום יום רביעי, אז אני יכול עד מחרתיים לרצות. זה לא שבת. אותו דבר, אם אלוהים החליט שהוא מתגלה במקום, אז אני יכול לשבת את מחרתיים בחוץ לארץ ולנסות לעבוד את השם בלב שלם. אבל השם אמר ששם הוא לא מתגלה. שם הוא מתגלה דרך שרים ומזלות. והשרים והמזלות האלה משפיעים. קראנו באורות שיש אוויר, אוויר עד ארץ ישראל. שאדם שנמצא בארץ ישראל והוא ספוג בקדושתה של ארץ ישראל, כשהוא נמצא בחוץ לארץ הוא מרגיש את התומעה של המקום. בעבור המזלות והשרים שמושלים שם. שם זה מזוהם. אני רוצה לקרוא אולי שורה אחת ממה שקראנו, אפשר גם? או, עושה שורות. רק שנייה אחת, אני רוצה רק לסגור איזשהו עיגול. אני קורא משפט אחד. כל מה שקשה, אורות ארץ ישראל, פסקה ו' בשליש השני. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ. כל מה שמרגישים יותר את רוח התומה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. למה שם? כי ככה אתה ברוך הוא ברא. שם כוח העליונים, התחתונים בעליונים, לכל עם יש מזל, יש שר, והשר הזה משפיע משלו, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, וממילא יש לזה השלכות, למטה. אבל בעולם, אבל לא הקדוש ברוך הוא. שר של מצרים, זה השר של מצרים. שר של פרה, זה השר של פרס.
זה תכונה, זה לא...
זה אישיות. זה אופי. מלכתחילה הוא נברא ככה. הוא לא תמר, רק הוא לא ישראל. אנחנו לא מזלזלים במצרים ובפרס, רק זה לא ישראל. לא, עוד פעם, בוא נעשה סדר. יש שלוש הדרגות. קדושה, חולין וטומאה. ישראל באו לגלות בעולם קדושה. קדושה בחול וקדושה בקודש. אומות העולם באו לגלות חולין. חולין הכוונה דרך ארץ, שכל, טכנולוגיה וכו'. ויש עם אחד שנקרא טומאה, עמלק. אומות העולם הם לא טומאה, חס ושלום. אומות העולם הם חולין. כן, אבל, ולכן יש הבדל תהומי בין קדושה וחולין לבין טומאה. נכון. אבל מצד שני, בתוך קדושה וחולין יש הבדל בין קדושה לחולין. אנחנו לא נהפוך את החולין לקדושה. סוף כל סוף, אם אני שותה קפה, אני לא אגיד שזה כמו ללמוד תורה. עם כל הכבוד. לאט לנו. זה לא אותו דבר. מדרגות, ההולך בדרך ושונה ומפסיק, אומר מה נעילן זה. למדנו. כי הוא מתחיל בנפשו. איך אתה עוזב קדושה חמורה מקורית ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת? נכון? איך אתה מאבד את ההתגלות היותר עצמית של הבורא ומחפש התגלות יותר ממוסקת? כל מה שלמדנו בזמנו. אתה לא יכול. זה טעות. אסור לך לעשות את זה.
יותר ממוסקת?
מלשון מסך. ודאי. בשבילנו זה טומאה. בשביל האומות זה מצוין. האומה הפרסית יכולה לגלות את הפרסיות, את האישיות האלוקית הפרסית שלה, דרך שר פרס. האומה המצרית יכולה לגלות את האופי האלוקי המצרי שבה, דרך שר מצרים. ככה צריך להיות. אבל לנו, זה טומאה. אז זה לא טומאה במה שאנחנו מזלזלים, זה טומאה ביחס לקודש. ביחס למה שאנחנו באמת. לכן כל מה שקשה יותר לסבול, את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. ולכן כשאדם אלוקי יוצא לחוץ לארץ, אפילו בגלל איזשהו אונס או סיבה הכרחית, כפי שהרב כותב בפסקה, בתחילת הפסקה הזאת, אז הוא צריך לצאת בשברון לב, בכאב גדול, בבכי גדול, בבכי פנימי גדול. שהוא עכשיו יוצא מהארמון אל המדשאה, הוא יוצא מהשגחה אלוקית ישירה, אל השגחה אלוקית דרך אמצעי. יש דבר יותר כואב מזה, כן.
קשה לי ההקבלה שהרב עשה עם... באמת בעצם כל השרים האלה, עם ראש הממשלה שעושה את השרים, ובעצם... אז בעצם מוצאים את כל ההשגחה מכל העולם.
יש השגחה, אבל השגחה דרך שר. זה כמו לפעמים...
זה כמו שמחת לא יודע מה
החייל... או, הנה, זאת הדוגמה שאני רציתי להגיד. למשל, בואו ניקח את הדוגמאות של הזמנים האחרונים שלנו. הרבה פעמים אנחנו מזהים שיש כל מיני בעיות בכל מיני מערכות, נכון? והבעיה לפעמים מגיעה אל החייל הקטן. ואז אומרים, רגע, היות והחייל הקטן הזה הוא בעצם יד האריכתא של המפקד הגדול, אז המפקד הגדול יש לו אחריות. כן, אבל המפקד הגדול לא הוא זה שעשה את המעשה, ובטח הוא לא זה שגרם לחייל שעשה את המעשה. נכון, אבל עצם זה שנוצרה אטמוספירה כזאת, שהחייל הזה יכול לעשות את המעשה, זה מראה שזה מתחיל מהראש, מההתחלה. אבל אתה לא יכול להגיד שיש לו אחריות מעשית. יש לו אחריות, נקרא לזה, רעיונית. הוא אחראי על הכל. אבל כולנו אנשים פשוטים, ומבינים את העיקרון הפשוט, שאדם שיש לו אחריות כללית לא יכול להגיע לכל פרט בתוך האחריות הזאת. אז הוא מפזר את הסמכויות. והוא מצפה, המח"ט מצפה שהמג"דים יעשו את מה שהוא מאמין, והמ"פים יעשו את מה שהמג"דים מאמינים, עד שזה יגיע לסמל. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. בוא תראה מה הרמב"ן אומר, למה אנחנו מתפלפלים? עוד פעם, והנה בחוץ אל הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין טהרה בשלמה. למה לא? הרי אני כל כך מתאמץ, אני כל כך מתכוון, אני כל כך עושה את כל ההכנות וההכשרות המתאימות, אני עושה מבחינתי את הכל. וניקח עכשיו כנתון, נגיד שבאמת האדם הזה עשה מבחינתו את הכל. הוא 100%. רק יש בעיה אחת. שזה לא במקום הנכון או לא בזמן הנכון, זה הכל. זה כמו אחד, סליחה על הדוגמה, כמו אחד רוצה לצאת עם מישהי המון זמן. טוב, יום אחד היא מסכימה. וואי וואי וואי, הוא מתכונן שבועיים. מגיע לפגישה, כולו דרוך. חכה 5 דקות, 10 דקות, שעה, שעתיים, לא מגיע. מוביל מה קרה. בסוף מתברר לו שהוא התבלבל ביום. זה היה אתמול. הוא יפגוש אותה או לא? לא, היא הייתה שם אתמול, חבר'ה, נפסת. אבל כל כך התכוננתי, כל כך רציתי. יישר כוח, רק יש לך בעיה, שזה לא בזמן הנכון. זה הכל.
כן, אבל
הוא קבע איתה ברחוב שדרות ירושלים, רק הוא לא ידע שזה ביפו. הוא בא לירושלים. יש לך טעות במקום, מה נעשה? אז אותו דבר בדיוק. זה מה שאומר הרמב"ן. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, מצד האדם, אין תארה בשלמה מצד המקום, מצד הזמן, מצד המציאות האלוקית. בעבור המשרתים המושלים עליה, והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם, וזה משפיע גם על עם ישראל שנמצא שם.
הוא לא הגיע למלך דרך ערובות, זה בטוח.
הוא לא הגיע למלך דרך?
ערובה של הארמון. הוא הגיע למלך דרך הארמון.
לא, באופן אמיתי, שורשי פנימי, הוא הגיע למלך דרך ערובה. כן. זה כואב מאוד מה שאני אומר, אני יודע.
איך?
זה הגלות, זה החורבן של הגלות, זה בית הקברות של הגלות. שמגיעים למלך דרך כל מיני סרסורים. כפי שקורא לזה, קוראים לזה חז"ל. מה זה סרסור? מה זה סרסור? למה חז"ל אמרו, קראו לאמצעי סרסור? למה? כי הסרסור הוא גורם לך לסור. הוא מסיר אותך. זה הסרסור. נכון? יש את האדון, ויש את האדם, ויש מישהו בתווך. המישהו הזה בתווך, הוא משבש משהו. הוא מהמקור אל התוצאה, יש מישהו שבדרך משבש משהו. יש לו אישות משלו. אז הוא מסיר אותך, סרסור, הוא מסיר אותך מה... זה לא בדיוק כמו שאמר המקור. זה הסוד, דרך אגב, ככה מסביר המהר"ל. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. אומר המהר"ל, מה זה הוא מסרה? הוא מסר בדיוק את מה שהוא קיבל. יש מי שרוצה להגיד שזה נכון, ולכן משה קיבל תורה מסיני, אבל ברגע שהוא העביר אותה ליהושע, זה כבר היה משהו אחר. יש גם דעה כזאת.
זה כל המציאות שלנו.
הנפקא מינה שתמיד מי שמעביר, אתה שמעת, אתה ראית סיפור, אתה ראית סיטואציה. בסדר? התחלת לספר אותה לאנשים, תחשוב עכשיו מה יספר זה ששמע את הסיפור מספר 10.
שבש את זה קצת.
אני לא אכיר את הסיפור.
אתה לא תכיר את הסיפור, בדיוק. נכון? זה ברור.
ככה מעבירים את התורה.
מה? או, שאלה טובה, אבל זה לא הנושא. מצוין. עכשיו הגענו לסוגיה תביעת העין. עכשיו אתה מבין למה זה טעות. סליחה להסביר שהמסורת זה שסיפרו לנו סיפור שפעם היה. זה בדיוק הטעות שטועים בספר הכוזרי. שאנחנו מאמינים שמעמד הר סיני היה כי סיפרו לנו שפעם זה היה. זה לא סיפרו לנו שפעם זה היה, זה עכשיו הווה. עכשיו אתה זה מעמד הר סיני, אנחנו פה זה הר סיני. זה תביעת עין, זה לא סימנים. זה בדיוק, בדיוק. לכן מסורת, זה נקרא מסורת, גם לשון שזה שר. זה יכול לזוז.
אתה לא הסתיות. לא העבירו לנו את הסיפור, הסיפור אנחנו מכירים אותו כבר לפני שנים.
אני לא רוצה להתפזר, אבל משפט אחד. נקודת האמונה שלנו היא לא בגלל שזה עבר במסורת, אלא בגלל שאנחנו חיים את מה שהיה שם.
בגלל שהיינו שם, לא?
לא. בגלל שאנחנו עכשיו פה. עכשיו אנחנו שם. עכשיו. לא בגלל שהיינו, עכשיו אנחנו שם. זה נושא אחר, אבל ייקח אותנו למקום אחר. לכן, מה שהרבן אומר כאן זה דברים קשים, דברים חשובים. לכן, אם כן, בחוץ אל הארץ, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה באופן ישיר, כבר הוא מתגלה דרך סרסור, דרך משהו שיכול להסיר אותנו מהיושר הזה. כן.
הקדוש ברוך הוא לא מלך, זה אדם עדיין הקבלה לא נכונה, כי המלך לא יודע מה השר ברוך
הוא. הוא יודע, הוא יודע. תגיד לי, אתה תלמיד שומע את רבך, אתה תגיד לתלמיד אחר שלא היה בשיעור מה רבך אמר. אתה תעביר בדיוק מה שרב אמר.
נו.
למה לא? זה מדרגות. יש אין סוף. הרי השר הזה הוא בריאה סך הכל, אל תשכח.
אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה עושה.
אתה עכשיו מגיע לשאלה של יאיר. איך המהלך הסגולי והמהלך הבכירים משתלבים זה בזה? שאלה אחרת. כן, תנסה להסביר מה שרוצה.
אני חושב שאם מחרת קובע מפקד, או אם איזשהו מושל קובע... עוד איזשהו מישהו שינהל את העניינים, אז לאותו מפקד יש לו את האישיות משלו, את הבחירה משלו. אבל אם הקדוש ברוך הוא בורא שר ומזל, הוא בורא את השר ומזל בדיוק, אין פה איזה שיקול דעת אנושי.
מצוין, הבנתי, עכשיו הבנתי.
הוא בורא מראש את המזל ואת השר שיתפקד כפי שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה רצה שהוא יתפקד.
והתפקוד שהוא רצה שהוא יתפקד זה בחינת מצרים, זה בחינת פרס, זה בחינת יוון, זה בחינת רומי. זה לא בחינת ישראל, זה לא שהשר, הבנתי עכשיו מפריע לך, יש הרכוח. זה לא שהשר הוא כאילו משנה משהו מה שהקדוש ברוך הוא יצר אותו מלכתחילה. אלא הקדוש ברוך הוא יצר אותו מלכתחילה שר של מצרים.
הוא תכונה.
אז הוא תכונה של מצרים, בדיוק, הוא תכונה. הוא תכונה של מצרים.
גם מצרים, תכונה של השר.
בדיוק, אבל זה מצרים.
נכון.
אז זה לא ישראל. אבל זה לא ישראל.
נכון.
אבל זה לא ישראל.
אין ספק.
אז לא, אין ספק, אז אין ספק, אז זה לא ישראל.
זו השאלה.
אז מה השאלה? ולכן אם אני יהודי במצרים מתפלל לאלוהים, התכונה המצרית הזאת היא תשפיע עליי. כי זה המציאות שם. יפה, בדיוק. קבל את הצבע הזה.
השאלה אם הקדוש ברוך הוא רואה את אותו יהודי שם למטה,
כן.
והוא יודע בדיוק מה קורה סביבו גם במצרים.
כן. רגע, לא, לא, אני הלכתי ליבוד בסיפור עכשיו, עוד פעם. השם רואה את היהודי שם למטה, ואז מה?
לפי ההקבלה, אין למחת מושג מה
קורה. לא, לא, לא ת, אני רוצה את הנמשל, תגיע איתי לנמשל.
הקדוש ברוך הוא, כן. ברא את השר, הוא יודע בדיוק מה קורה.
הוא ברא אותו לפי משהו, והבשר הזה לא משנה את משהו. הלאה, בית.
נכון. אבל אם יש יהודי למטה,
כן.
יכול
להתאבות על... נו.
הוא מקבל עדיין את הצבע של המצרים, כי שם
הוא... בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים.
אבל להגיד שאין לקדוש ברוך הוא שליטה סביבו...
יש, אני אמרתי שאין שליטה. לא אמרתי זה, סליחה. אמרנו שגם אם האדם... אמרנו שגם אם היהודי המצרי שנמצא שם למטה פונה לאלוהים, הוא פונה לפי האטמוספירה שנקראת מצרים. לפי התכונה שנקראת מצרים. כי זאת התכונה במקום. זה נכון, מה שכן, צריך להעיר בסוגריים, זה נכון שהרב כותב בעצמו, במספר מקומות, שאנשים גדולי גדולים, גדולי גדולי גדולים, גם כשנמצאו במקומות מסובכים כאלה, שהם לא ארץ ישראל, היות והם שמו את נשמתם בארץ ישראל, תקופם לא היה שם, אבל נשמתם כן, אז באיזושהי מידה הם הצליחו להתגבר על זה, באיזושהי מידה. משהו. הרב כותב שכלל ישראל, ההמון בישראל, באיזושהי מידה נשארה איזושהי תמצית של תמיד שייכות של ותחזן עלינו שפחה לציון. תמיד. נשאר משהו. אבל התכונה של מצרים ודאי השפיעה.
תגיד, האדם השלים שנולד בארץ ישראל הוא יותר שלים מאדם שבא מהגלות
באופן עקרוני, כן. כן. לרגע, אני לא מבין מה אתה אומר. התלמוד הבבלי נקרא תלמוד בבלי כי הוא מבולבל. הוא מבבל והוא מבולבל. ולכן התלמוד הבבלי אומר על עצמו, במחשכים הושיבני, זאת תלמודה של בבל. נכון? ולכן רבי זרע כשעלה לארץ ישראל, התענה מהתעניות לשכוח תלמודו של בבל. תלמודו שקנה בבבל. היי, אבל אנחנו לומדים את התלמוד הבבלי ובקושי בזה מבינים משהו. נכון? כי אנחנו, כמו שאמרנו, היינו בצינוק חסר אור. לאט לאט פנס, מדליקים פנס, רואים משהו, לא מסתנברים. אחר כך איזה פרוז'קטור קטן, אחרי זה מנורה 100 וולט, אחרי זה פותחים איזה חלון צר, בסוף הולכים לטייל בחוץ מול השמש. נכון? אבל זה תהליך. אבל התלמוד הבבלי אומר על עצמו שביחס למה שבאמת יש פוטנציאל בירושלים, תלמוד ירושלמי, זה חושך, זה מבולבן. איך
אתה נמצא כרגע בגלות וקורא את הרמב"ן הזה, מה הוא חושב?
רגע, מה אתה רואה? מה אני אגיד? לא, אני אגיד לך מה הוא חושב, בוא נסנגר. בוא נסנגר, מה הוא אומר לעצמו? הוא קורא את ספר אורות פסקה ו', אז הוא אומר לעצמו ככה. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פוליטית אדיר. גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם לחוץ על הארץ, חוץ על הארץ על ידי טעות, או על ידי איזו סיבה מוכרחת. טוב, אז או שאני טועה, או שאני הכרחי כרגע. יש סיבה מוכרחת. אז רוח הקדושה שפעלה בארץ ישראל ממשיכה עליי. כל מקום שאני הולך, ארץ ישראל. אבל באמת זו שאלה טובה מה שאתה שואל. גילו הראות מה הקשר, עוד מעט נגיע. עוד, בואו נתקדם הלאה. אז אם כן, אנחנו מבינים עכשיו מה זאת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ השכינה, ארץ הנבואה, כי פה הקדוש ברוך הוא נמצא בעצמו. בשאר המקומות הקדוש ברוך הוא נמצא דרך אמצעים. והאמצעים האלה זה לא הוא. והוא ברא אותם לכתחילה בתכונה שהיא תכונה אחרת לעם ישראל. והנה השם הנכבד יתברך אלוקי אלוקים בכל העולם. ואלוקי ארץ ישראל שהיא נחלת השם. וזהו טעם וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. איזה ביטוי כזה. אלוהי נחר הארץ. אלוהים שהם נוחרים בארץ, שהם זרים בארץ. איך אתה זונה בארץ ישראל? אחרי אלוהים אחרים, הרי פה רק הקדוש ברוך הוא נמצא. אלוהים, אתה כיכול עובד עבודה זרה בארץ, אבל אין פה בעצם שר של עבודה זרה, שר של מצרים, שר של פרס. אין פה כזה דבר. אז האלוהים האלה שאתה עובד להם, הם נוחרים בארץ, הם זרים בארץ. איך הגעת למצב של עבודה זרה בארץ? חוץ לארץ אפשר להבין פה?
הם גם לא יכולים להופיע בארץ.
לכאורה. וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, כי האלוהות, הזרה, נוחרים בארץ השם מנחלתו. הם זרים פה. זה לא המקום שלהם פה, המקום שלהם בחוץ לארץ. והנה הפסוקים המופלאים שמביא הרמב"ן, שלא הספקנו מספיק אתמול ב-12. נשלים אולי טיפה עכשיו. וזהו שנאמר, לא ידעו את משפט אלוקי הארץ. אפשר לקבל רגע תנ"ך? פה. על מה הדברים? על מה מדובר פה? מדובר על סנחריב, מלך אשור, שיגלה, עשה טרנספר מרצון. או יותר נכון, לא מרצון, מאונס, סליחה. עשה טרנספר לבלבל את האומות. והרעיון של הטרנספר שלו היה רעיון עמוק מאוד. הוא אמר ככה, היות ואני רוצה לשלוט על האזור. ולכל אזור, זה עמוק מאוד מה שהוא אמר. לכל עם יש את הארץ שמתאימה לו. ברגע שאני מבלבל בין עם לארץ, אז העם לא יכול להוציא את הכוח שלו מהכוח אל הפועל, אלא בארצו. ברגע שאני מבלבל אותו ומסלק אותו מארצו ומשנה בין עמים ובין ארצות, אז כל עם לא יהיה מה שהוא, ממילא כוח המרידה שלו בי יהיה חלש. זאת הייתה הסברה של סנחריב. אפילו הוא הבין את זה. סנחריב ידע שלכל עם יש ארץ. וכל עם יכול להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל רק על פי המציאות שלו בארצו. כמובן יש הבדל עקרוני בין עם ישראל וארץ ישראל לבין שאר עמים ושאר ארצות. אבישי עוד כמה דקות אם אפשר. הוא ידע את זה. ולכן הוא אמר, היות ואני רוצה להשליט את שלטוני כאן, אני צריך לבלבל בין עם לארץ. ואז כל עם לא יוכל לגלות את, ארצו, את עצמו, וממילא לא יוכל למרוד בי. זה לא רק הסבר הפשטני, שכל עם מכיר את ארצו, אז ממילא האפשרות למרוד באופן צבאי, פוליטי, יותר מצויה, כי הוא מכיר את הנקיקים, מכיר את המערות, יודע מאיפה להתקיף. זה לא רק זה. סנחריב ירד לעומק האישיות של כל עם. כל עם יש לו אישיות, והאישיות הזאת יוצאת לפה רק בארצו. ולכן, ולכל עם זה רק אמצעי, לא לעם ישראל, כמו שדיברנו. לעם ישראל זה לא אמצעי. לכל עם זה כן אמצעי. אז מה אני אעשה כדי שלא יוכלו למרוד בי? נבלבל בין העמים ובין הארצות, נעשה החלפות. זה מה שהוא עשה. ואז הוא הביא, הוא הגלה את ישראל לקוטה, כמו שהפסוקים כאן אומרים, נקראו לכמה פסוקים. מלכים ב' פרק י' ז', זה מתחיל, נגיד, בפסוק כ' ד'. ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה, ומאהבה ומחמת וסברבעים, ויושב בערי שומרון, תחת בני ישראל, וישבו את שומרון וישבו בעריה. מביא כל מיני עמים אחרים שישבו כאן בשומרון, ואת ארץ ישראל, כפי שאמר הפסוק הקודם, מגלה לאשור. ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. גלות אשור. ואז מה קורה שם כשמגיעים הכותים והבבליים והעבים והסברבעים וכו', מגיעים לערי שומרון? מה קורה אז? ויהי בתחילת שבטם שם. לא יראו את השם. לא יראו את השם. לא עבדו את השם. וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם. שלח בהם השם אריות, והתחילו לפגוע בהם. נו, הם מאוד נבלו, אותם הכותים, מה קרה פתאום, הם באים עלינו אריות. ויאמרו למלך אשור, לאמור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישלח בהם את האריות. איזה תובנה? היום אם היו באים אריות, מה היו עושים? מאבטחים, נכון? היו עושים איזה קו חוצה אריות, כן? כביש עוקף לאריות. בואו נפתור את העניין של האריות. נעשה איזושהי מחיצה בין העיר לבין האריות. נעשה איזה, איך קוראים איזה, בור כזה, יש לזה שם, שכחתי. נעשה איזה בור רחב, תעלה. נעשה איזה תעלה רחבה עם מים בעומק 6 מטרים, ברוחב נגיד 30 מטר, אף אריה לא יכול לקפוץ 30 מטר. יקפוץ, יטבע בפנים. זה הפתרון. לא, לא חשבו על זה. דרך אגב, מי לא חשב על זה? הגויים לא חשבו על זה. ויאמרו למלך אשור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את מה? את משפט אלוהי הארץ. יש סוג משפט של אלוהי הארץ. ויש סוג משפט של שר קוטה, ושר חמת, ושר אבים, ושר סברבעים. אבל יש משפט של אלוהי הארץ, זה משפט אחר לגמרי. שם בגלות הם יכלו לעשות מה שהם רצו. עבודה זרה. פה בארץ ישראל, פה אתה בטרקלין, פה אתה בארמון, פה לא מתנהגים ככה מול המלך. לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בהם את האריות, והנה ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. נו, איך היה מגיב פוליטיקאי? נקרא לזה ראש האימפריה של אותה תקופה, ראש השולט, לא יודע איך לקרוא לזה, שר העולם. איך הוא מגיב היום? תפסיקו לבלבל לי את המוח. על מה אתם מדברים? משפט אלוהי הארץ? לא משפט אלוהי הארץ. תעשו תעלות ברוחב 30 מטר, עומק 10 מטרים, עם מים ואש גופרית בתוך המים. תפתרו את העניינים האלה, מה אתם מבלבלים לי את המוח? לא. ויצב מלך אשור לאמור, ראש האימפריה העולמית אז. הוליכו שמה אחד מהכהנים אשר הגליתם משם. תחזירו איזה כהן שהגליתם משומרון. כהן ישראלי, כהן יהודי. וילכו וישבו שם. הכהנים האלה ישבו שם עכשיו, בשומרון. ויורם את משפט אלוהי הארץ. ילמד את הכותים איך מתנהגים בארץ ישראל. מהו משפט אלוהי הארץ? איך מתנהגים בארמון של המלך? מדהים, לא? את זה גוי מבין. גוי מבין את זה. לא גוי סתם. גוי שהוא המנהיג העולמי של כל המציאות באותם ימים. זה באמת כך היה. ויבוא אחד מהכהנים אשר יגלו משומרון, וישב בבית אל, והיא מורה אותם. איך יראו את השם? איך מתנהגים פה? כותב הרמב"ן, נחזור לרמב"ן רגע. וזהו שנאמר, לא ידעו את משפט אלוקי הארץ, וישלח בהם את האריות ואינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוקי הארץ. ואין, על מי מדובר? אומר הרמב"ן, עד לכאן הפסוק. ואין הכותים, לא היו נענשים בארצם, בעובדם את אלוהים לשלח בהם את האריות. ובבואם בארץ השם, ועשו שם כמעשם הראשונים, שלח בהם את האריות, הממיתים אותם. וכן שנו בספרה, לא תקיע ארץ אתכם וכולי, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. ובספרי ואין עמו אל נחר, שלא תהיה רשות לאחד משרי האומות לבוא לשלוט בכם. כל תדעין הרמב"ן. והוא מאמרם, כל הדר בארץ, בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. למה דומה כמי שאין לו אלוה, כפי שדיברנו? דומה כמי שאין לו אלוה, כי בחוץ לארץ אין אלוהים. מה יש? שרים. אז אין הנהגה ישירה. זה ארץ ישראל. דרך אגב, הכהן הזה לא כל כך עזר בסוף. אחרי שבאמת הכהן הזה הגיע, מה? עזר באופן חלקי. כתוב, ויבוא אחד מהכהנים וכו', והיו עושים גוי גוי אלוהה, והניחו בית הבמות, אני מדלג לפסוק המרכזי כאן, את השם היו יראים, ואת אלוהים היו עובדים, כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. עד היום הזה, הם עושים כמשפטים הראשונים. אינם יראים את השם, ואינם עושים כחוקם, כחוקותם וכמשפטם. וכתורה וכמצווה אשר ציווה השם בני יעקב, אשר שם שמו ישראל. נהנו במחאות משני הסעיפים. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום, זה שכינה של מעלה מול שכינה של מטה. זה מגדל של מעלה מול מגדל של מטה. זה שכינה באדמה, כי אלוהים נמצא כאן באופן מוחלט. אין כאן שרים ומזלות. אז באמת אני לא מבין איך אפשר לעזוב את ארץ ישראל לחוץ לארץ. כן. נכון, הנה חינם. לכן הם לא יכלו באמת לעשות את זה. דרך אגב, מכאן המקור לביטוי גרי עריות. אנחנו יודעים שיש הרי שני סוגים של גרים. יש גרים שהם נקראים גרי אמת, ויש גרים שנקראים גרי עריות. מה זה הביטוי הזה גרי עריות? כאן היום זה נקרא גרי כדורסל. מה זה גרי עריות? גר שמתגייר למען אינטרס. גוי, סליחה, שמתגייר למען אינטרס. אז למה הם... לא, גוי. גוי שמתגייר, נהיה יהודי למען אינטרס אישי, לא לעבוד את השם, לא להתגייר באמת. אז זה לא גר, זה נקרא גרי עריות. הוא מתגייר כי הוא מפחד מהעריות. הוא מתגייר כי הוא רוצה לשחק במכבי. זה הכל. זה נקרא גרי עריות, מכאן. אותם הגויים שהתגיירו, כי הם פחדו מהעריות סך הכל. לא באמת הם רצו לעבוד את השם. זה המקור, כן.
אמרו שהרשות המות של מכבי זה מי כאן יהודי בכלל.
כן, אבל המקור, בוא נדבר על הסגולה. המקור זה מי כמוך בן עם השם.
מי כאן בכלל יהודי.
אז בסגולת ישראל זה מי כמוך ואלים השם. בעם ישראל זה מי כאן מחל יהודי. טוב, עכשיו התפקיד שלנו זה להשלים בין מי כמוך ואלים השם למי כאן, איך אמרת? מחל יהודי. טוב, בסדר, נעצור כאן ברשותכם. שיעורי בית. שיעורי בית, נראה לי אנחנו ניכנס לכוזרים מחר. הגיע הזמן. מה? למה הראיות בעין? לא באלף.
דיברנו שיעור שעבר.
ב-12 היית, לא היית. דיברנו על זה.
מה זה? צורף עם בניין אמונה?
עוד משפט אחד אולי, עוד משפט אחד. למה גילוי הראיות? תרשו לי עוד משפט אחד רק שנייה. למה דווקא גילוי הראיות? כי מצוות הראיות זה הגילוי של הקודש בטבע. לקחת את היצר הכי פיזי של האדם, יצר המין, ולחקוק בו חקיקה מוחלטת של קדושה, מה שנקרא ברית מילה. אדם שלכן המצווה הזאת היא באמת המצווה הראשונה, לגלות שהקודש נמצא בטבע. עכשיו, אם עם ישראל מגלה את הקודש נמצא בטבע באופן אישי, בפרט, או במשפחה, אז הוא מסוגל לגלות גם את הקודש נמצא בטבע בעם. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא מגלה קדושה בטבע. בכל מערכות החיים הלאומיות שלנו. אז אם זה לא מתגלה ברמת הפרט והמשפחה, כלומר, אם אנחנו לא מתאימים למדרגת חיים כזאת, בפרט ובמשפחה, אז כנראה שאנחנו גם לא מתאימים לזה ברמת הציבור.
מאיפה זה מתחיל? מהפרט או מהציבור?
זה דבר אחד. זה מציאות אחת. זה מציאות אחת, זה דבר אחד. כלומר, כשעם ישראל לא מגלה קודש בטבע, זה יופיע בפוליטיקה שלו, זה יופיע במנהיגות שלו, זה יופיע בחברה בכלל, זה יופיע בהכל. כל מה שקורה איתנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, לא, זה לא עניין של המנהיגים, המנהיגות. זה פשוט ראי של החברה. וככל שהמנהיגים, נקווה שיצאו זכאים, ככל שהמנהיגים הולכים ונעלמים, רמטכ"ל הלך, זה לא מראה שהרמטכ"ל אשם. זה מראה שהצבא מתקדם. תקשיבו טוב. אם הרמטכ"ל הולך, זה לא אומר שהוא אשם. זה אומר שהצבא דחה מקרבו, נקרא לזה רמטכ"ל כזה. רמטכ"ל טוב, יש לו הרבה זכויות בעם ישראל. עשה הרבה דברים טובים. אבל בהקשר של מה שקרה, זה הצבא הקיא אותו מתוכו. זה לא שהוא אמר אני הולך. ככה צריך להסתכל על זה. כלומר, המצב במנהיגות הוא בעצם המצב בחברה. הוא ראי של החברה. ואם החברה מתרוממת, אז היא מחפשת מנהיגות אחרת. אולי נדבר על זה בשבוע הבא. ולכן כשהמנהיגות היא מתפוררת, זה אומר שהחברה מתרוממת. זה לא מה ש... בקיצור, למה אני חותר? לא נשב כאן על הכיסא ונגיד, הנה המנהיגות, הנה השמים, כולם אחרי נשחטים, אחד אחרי השני. ראש הממשלה, בחקירות, הנשיא לא עלינו, אני מקווה שיצא זכאי, הרמטכ"ל הלך הביתה, מס הכנסה, אני לא יודע, מערכת המשפט זה כנראה התור הבא. כל בלגן. אנחנו בסדר. זה לא, זה טעות מוחלטת, זה מבט עקום על המציאות. החברה היא זאת שמשתקפת דרך ההנהגה. קל וחומר בשלטון דמוקרטי, שהציבור בוחר את מנהיגה. קל וחומר. אז כשהציבור מתרומם, כשאנחנו אומרים מושחתים נמאסתם, זה לא מושחתים נמאסתם. זה לא אתם המושחתים, זה שחיתות נמאסה עלינו. השחיתות נמאסה עלינו. כשהשחיתות נמאסה ממילא, אנחנו מחפשים משהו אחר, שהוא על הקומה. זה הסדר. זה לא אני הצדיק ואתם הרשעים. זה מציאות אחת, אסור לשכוח כל מי שיש בו כוח למחות, לא לשכוח מה שלמדנו. הפריצה במקום אחד היא כדי שתונפח הנשמה במקום הזה. ככה צריך להיות היחס. לכן מה זה גילוי עריות? אותו דבר, לכן אלון, זה אותה תשובה. כשעם